שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת סוף השבוע של בקצב היום, יום חמישי בשבוע, כ"ב בתמוז תשע"ט, 25 ביולי 2019 למניינם. אנחנו בימי בין המצרים מתחזקים כאן כל יום בקצב היום עם רבנים באמת שיודעים לתת לנו את הטיפים המעשיים להרבות באהבת חינם ובעבודת השם. נודה לצוות שלנו שכבר ממוקם באולפנים השונים. אז שלום לישי פופובסקי בקול חי, דוד לוין בג'ו טדיו בניו יורק, קטי קלר חיפה ביוהן נסבורג, דרוג לוייברמן, טוקר FM, דורון לסרי, ערוץ 2000 וארי גוטלף בישראל 1. כאן באולפני בקצב היום, ישראל שלמה עורך ומפיק את התוכנית, גם בימים הללו, אברהם ישראקוב, על המיצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני, ואנחנו מתחילים. בקצב היום, בקצב היום. נפתח את התוכנית וכבר נאמר שלום לרב יקיר בוטה, שלום כבוד הרב.
שלום רב לכולם, רבותיי. מקווה שאתם מרגישים טוב, והיום אנחנו נלמד איך להרגיש אפילו עוד יותר טוב. על מה אני מדבר? אני מדבר על הדבר בעל הכוח, אולי הגדול ביותר בעולם. הדבר הזה שיכול להשיג איתו את הכל, ומאידך גיסא אם אנחנו לא משתמשים איתו, אנחנו יכולים להפסיד את הכל. הדבר הזה קוראים תפילה. המעלה הגדולה של תפילה היא מעלה כל כך גדולה, שאומרת הגמרא בברכות בדף עמוד ב', קירום זולות לבני אדם זו תפילה, שנמצאת למעלה למעלה ברומו של עולם. רק לפעמים אנשים מזלזלים בה. בוא לא נזלזל בתפילה, בוא נעקר אותה, בוא נשקיע בה, בוא ניתן את כולנו בתפילה, לכוון, לדעת למי אנחנו מתפללים ואיך אנחנו מתפללים. רבותיי, אם אנחנו ננצל את התפילה בצורה טובה, בצורה נכונה, נוכל להשיג את כל ההשגות הכי גדולות בכל העולם כולו. על מה אני מדבר? אנחנו בימים שאנחנו מאחנים ומקווים כל ימינו שיבנה בית המקדש השלישי, בפרט בימים של בין המצרים, מאחלים, מקווים, מתפללים. עד כדי כך אומר הפסוק, ציון במשפט תיפדה ושובע בצדקה. במשפט? איזה משפט? במשפט אני יכול לגרום לגאולה להגיע? כן. באיזה משפט? בתפילה. התפילה שלנו יכולה לשנות את הכל, אומרת הגמרא, מה אתר זה? מהפך התפועה אלך ואלך כך התפילה, מהפכת וקורעת גזר דינו של אדם. אדם צריך איזה משהו. יש לך משהו שאתה רוצה. יש דבר שחסר לך. תתפלל. והשם ייתן לך. ורבותיי, אם אני לא מתפלל, אז מה, אני לא אקבל? חד משמעי כן. כי צריך, כל דבר צריכה תפילה. דבר קטן, דבר גדול, לכל דבר צריך להקדים תפילה. ואם לא התפללת, אתה יכול לעשות הרבה השתדלות ולהגיע למבוי סתום. ואם התפללת ולא קיבלת, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. אתה תראה שיום יגיע והתפילה שלך תתקבל, ודאי שמתקבלת מיד, רק מה בורא העולם מחכה לזמן הנכון, למקום הנכון, לתת לך, להשפיע לך את השפע הגדול. תבין טוב, שאתה מתפלל, אתה מושך שפע גדול מלמעלה. רק מה, אם תקבל את כל השפע בבת אחת, חבל, אתה מבזבז אותו. פעם היה אדם אחד שהתפלל וקרא את השמיים שהוא רצה את כל הפרנסה, עכשיו, 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 הרגע, 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 עכשיו, תן לי, עכשיו, עכשיו. קיבל עושר גדול, 3 חודשים חי כמו מלך. לאחר מכן, כל השנה לא היה לו ממון. בא לחפץ חיים. אומר לו, הרב, מה קרה לי? אומר, תקשיב, היה לך שפע גדול, פשוט אתה משכת את כל השפע לזמן מסוים וזהו. תתפלל שיביאו לך שפע יותר רחב, יותר טוב. לא לזמן מסוים או למשהו. תן לבורא עולם לעשות את העבודה שלו. כביכול, תן לו, שים הכל בידיים שלו. יש אנשים מתפעלים לשידוך. ריבונו של עולם, תן לי את זאת, אותה אני רוצה. ואם היא לא טובה בשבילך, ואם זה לא מתאים, ואם זה לא הזיווג שלך, ריבונו של עולם, זה טוב לי שילך כמה שיותר מהר, ואם לא, אז שיתבטל. תל כמה שיותר מהר. תפילה, הכוח של האדיר. נספח עם מעשה, מעשה אמיתי, מעשה גדול, שהמחיש לנו את זה טוב טוב. רבותיי, מספרים שבזמנו של הכתב סופר, רבינו אברהם שמואל בנימין סופר, בנו של רב משה סופר, בנו של החתם סופר, שהיה אדם גדול, אדם ענק, כולם מכירים את הכתבים, קדוש השם, הרבה של פרשבורג, הרב, בימים שלא היה מושל אחד גדול של כל האזור, המושל הזה היה אדם עשיר, אדם מכובד, אדם שכנראה גם לא הכי אהב את היהודים, אבל יום אחד הוא הגיע לפרשבורג לעשות שם סיבוב של כבוד. מגיע עם איזה משמר מלכותי, כולם מימין ומשמאל, והוא הולך ומפגין את הכבוד שלו, ובא להתארח ולראות את העירה, ופתאום מבחינים כולם שהאדם הזה הגדול נושא איתו, ארנק גדול, שמן, מלא, מלא בכסף. באותה עירה היהודי אחד אמין שהיה לו משרת גוי. המשרת הגוי הזה היה עובד אצל היהודי, אבל לא אהב אותו. מה לעשות, תמיד היה אחורי הגב אומר עליו מילים לא יפות, מאחל שיפסיד, אף על פי שלפניו כן אדוני, ודאי אדוני, אני פה בשבילך. אחד בפה ואחד בלב, לא יכל לסבול את האדון שלו. והנה הוא פתאום מסתכל והוא רואה את הארנק הגדול, את הארנק המלא של המושל. הוא אומר, אם אני אצליח לשים את ידי על הארנק הזה, אז נפטרתי מהאדון שלי, אני אוכל להיות אני אדון, יש פה כסף שיספיק לי אולי לכל החיים. זה חמד את זה. המשרת הגוי הגיע, היה התקהלות, היה הרבה אנשים שבאו למושל ללחוץ ידיים, לפאר, לשבח אותו, להלל אותו, ובלי משים לב הגיע המשרת הגוי, תפס את הארנק, העלים אותו בבגדים שלו וברח. המושל הגיע לאותה אכסניה ששם הוא מתאכסן, ישב לאכול, והוא פתאום בא להוציא את הכסף מן הארנק ו... איפה הכסף? הוא מסתכל מימין משמאל, לקחו לי את הארנק, מה זה גנבים? שומרים, מיד תמצאו את הגנב, מיד תופסים את כל האנשים במקום, בודקים להם בכיסים, בודקים להם למעלה, בודקים, הופכים את הבלטות גם, לא מוצאים. אדוננו המשה, לא מצאנו, אין דבר כזה, לא מצאתם. עוצר על כל אנשי העיירה. אנחנו עבור בית בית, סמטה סמטה, מקום מקום, עד שנמצא את הדין עם הגנב האכזרי הזה. אני עוד אטפל בו, אני אתפוס אותו, אני אגרום לו לסבול סבל שהוא לא חל למה עליו כל ימי חייו. והנה הוא מתחיל לחפש, והם בודקים, והם עוברים מבית אחד לבית אחר, ומקום אחד למקום אחר, וכל הסמטאות וכל המקומות נכנסים לבתים, הופכים הכל, מוצאים את המזרנים, מוצאים הכל, מפילים, מגיעים לשם מאות מאות של שוטרים ושומרים ומחפשים. הגוי ראה את זה, איך לראות, אמרים, מגלו את הארנק אצלי, אז זה, אני לא יהיה עשיר, הפוך, אני לא רוצה שיהרגו אותי, מה נעשה? חשב וחשב ואמר, טוב, אולי זו הזדמנות לתפוס שני ציפורים במכה אחת, גם מפטר מהארנק וגם מהבוס שלי היהודי הזה. לקח את הארנק, שם אותו בכלים של היהודי וברח. והנה המושל בא ובודק מבית לבית, פתאום הוא מגיע לזה בית גדול, לאדם היהודי הזה, הוא מגיע אליו, אומר לו, אולי אתה גנב? הוא אומר לו, אני לא גנב. כן, כן, אבל יש פה שומרים, הם בודקים. נכנסו השומרים, אנחנו רוצים לבדוק את הבית שלך בשמחה. אני לא גנבתי שום דבר, אני אדם ישר כמו סרגל. תיכנסו, תבדקו בכלים מה שאתם רוצים. באים, מחפשים, ופתאום מוצאים אצל היהודי הזה את הארנק, עם כל הכסף, עם הנתונים, הכל מה שיש למושל. גנב, תופסים אותו, בום, 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 מה אתם עושים? איי, איי, איי. תופסים, קושרים אותו, לוקחים אותו, מאמיסים אותו, בוא איתנו, קדימה. לוקחים אותו שם, אל המושל. המושל מסתכל עליו, חצוף, אתה לא מתבייש ככה, גנבת את הארנק? לא, לא, אדוני המושל, והוא נשבע והוא מבטיח, זה לא אני, באמת זה לא אני. אני לא יודע איך הארנק הגיע לשם, אבל תאמין לי, אני לא עשיתי את זה. מישהו כנראה שם את זה שם, סיפורים. כל גנב אומר, זה לא אני. תחף מפשע בחלום בלילה, תדע לך. איי, 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 הולכים לתלות אותך בכיכר המרכזית. עוד שבוע ימים. חצוף, נותנים לו חוץ מכבודכם, רבותיי, מכות נוראות. וזורקים אותו לצינוק. והנה הוא שם בצינוק. אומר, רגע, אני רוצה בקשה אחת. בקשה אחת. קחו את הסיפור הזה ותספרו לכתב סופר. תספרו לו איפה אני נמצא, תספרו לו מה המצב. בעזרת השם, השם יעזור לי. מגיע שליח מיוחד לכתב סופר ומספר לו את כל הסיפור. כתב סופר שומע ואומר, מה, זה יהודי קשר, יהודי שמתפלל, אני לא מאמין שהוא גנב, אין מצב, אני מכיר אותו היטב. אני אעבוד, אני אעשה השתדלות לעזור ליהודי הזה להיחלץ מהמצור, מהמצוק שהוא נמצא בו. והנה הוא מחפש, הולך, הוא מכיר עסקנים, הכתב סופר היה מקושר, עוד מזמן החתם סופר הכירו אותו. הוא עושה השתדלות, לוקח אנשים עסקנים, אומר, לכו דברו בדרגים הגבוהים, אולי נוכל לפעול שם. הולכים למושל, ללא הועיל, הולכים דרגים גבוהים יותר, לא עוזר. אמר, טוב, אולי ניקח שוחד, הידיים ידי עשיו, אוהבים שוחד. הלך, אסף מכל אנשי העיירה כסף, בא למושל עם איזה שליח מיוחד, אמרו, תקשיב, אנחנו אנשים יהודים, רוצים לפרגן לכם, כמה כסף שהיה בארנק נביא לך פי שניים, רק תשחרר את היהודי. אמר להם, לא, זה עקרוני, הוא בייש אותי, הוא גנב לי את הכסף, אנחנו הולכים להוציא אותו להורג את הגנב הרשע הזה, ככה נעשה לו. אמר, אבל תקשיב, יהוד, אין מצב שהוא גנב. לא עזר, הלכו לדרג הרבה יותר גבוה, הלכו למשה, לא של העיירה, הלכו למשה המחוזי ולדברים גדולים יותר ועוד. לא הועיל. כל ההשתדלות, כל הדברים, לא משנה עם איזה אנשים חשובים הם דיברו, עם איזה דוכסים, איזה אצילים, כלום לא הועיל. הכתב סופר במשך כל השבוע, בקושי ישן, בקושי אכל, השתדל כל מיני השתדלויות, אסף כספים ושלח שליחים ועשה הכל, אך ללא הועיל. מחר בבוקר, היהודי הזה הולך לצאת לתלייה, השם ישמור. אבל אין לי כבר מה לעשות. אותו לילה הוא קיבל תשובה שלילית בפעם האחרונה, וכאן הוא התייאש. אמר, ריבונו של עולם, ניסיתי. מה אני יכול? אני רק בן אדם. ניסיתי לשלוח וניסיתי לעשות וניסיתי, השתדלתי והפכתי את העולם, אבל אם אתה גזרת גזרה ואי אפשר לבטל, מה אני אעשה? אני לא אלוקים. וכך הוא נרדם בשעת לילה מאוחרת, ואיך שהוא נרדם מוצא את עיניו, מגיע אליו בחלום רב משה סופר, החתם סופר, בא אליו בחלום ומסתכל עליו ואומר לו, בן שלי, בן שלי, חבל, בן שלי, חבל שיהודי ימות בגללך. מה בגללי? אבל מה אני עשיתי? עשיתי הכל בשביל להציל אותו. לא, חבל, בן, שלא עשית כלום. מה זה לא עשיתי כלום? הלכתי והשתדלתי ושלחתי ושילמתי ועשיתי, ובקושי ישנתי ובקושי אכלתי, הלכתי לדרגות הכי גבוהות שאני יודע, עשיתי את ההשתדלות הכי חזקה, עשיתי הכל. בן שלי, לא עשית כלום. כל מה שעשיתי זה לא נקרא? צר לי, בן. לא. למה לא, אבא? למה לא? התפללת? האמת, לא. לא התפללת? לא עשית כלום. שום דבר. השתדלות זה רק הוצאה לפועל של הדברים הרוחניים. האם לא הקדמת תפילה, אתה יכול לעשות כל השתדלות שבעולם, זה לא ילך. עכשיו קום מהר, תתפלל כי יש יהודי בצרה. קום! כתב סופר מתעורך, הוא רואה השעה עדיין מאוד מאוחרת בלילה, הוא ישן רק כמה דקות, מהר אוסף את כהן שעה הירה, קומו, קומו יהודים, כולם קומו, נכנסים בית הכנסת הגדול, מתחילים סליחות, עניינים, ריבונו של עולם, תפילות, אבא, אבא יש יהודי בצרה, בורא עולם תציל אותו, בורא עולם תרחם עליו, צועקים מעומק הלב, אבא לתשמור עליו, אבא לשיצא לשלום, אבא שהאמת תצא לאור, אנחנו יודעים הוא לא גנב, אין מציאות כזו בעולם, תשמור לנו עליו, אבא. הולכים ועושים והכל מתפלל מתפללים עד עלות השחר. ואז בבוקר מכינים כבר את ההוצאה להורג, שומע אדם מצרות. הכיכר המרכזית מתחילה עם מלות כיסאות, הם יודעים בשעה 10 בבוקר הולכים להוציא אותו להורג. והנה פתאום, לפני שהם מגיעים כולם, מגיע אותו משרת גוי, לוקח כיסא נוח, תופס איזו עמדה טובה, אמר, אני רוצה לראות איך יהרגו את היהודי הזה, אני רוצה לראות אותו ככה מתנדנד ברוח, אחרי כל השנים שעבדתי אצלו, הוא חושב שהוא הבוס שלי, נראה מה יהיה איתו. והנה ככה מחכים, ומגיע המושל, והוא רואה פתאום אדם אחד יושב עם כיסא נוח, לפני כולם יושב מחכה. אומר לו, הלו אדוני, מה אתה עושה פה? אומר לו, מה אני עושה פה? אתה עשית דין אמת, אתה הולך להוציא את היהודי הזה להורג, מגיע לו הגנב, וזו חצוף, ואני באתי לראות, כי אני הייתי משרת אצלו הבית הרבה זמן, באתי לראות איך מוצאים אותו להורג. אמר לו, אבל למה כיסא נוח? היית משרת אצלו הרבה שנים, זאת אומרת שהוא לא היה כזה אכזרי, אחרת היית עוזב. לא, אני לא אוהב אותו, אני לא סובל אותו, רק שימות כבר. אמר לו, הבנתי, שומרים, תפסו אותו, תופסים את האדם, אז הוא אומר, אתה נראה לי קצת חשוד. לוקחים אותו לחדר החקירות, וממילה למילה הוא מתבלבל, תופסים אותו, מטפלים בו, נותנים לו מכות, עד שהוא מודה לגמרי שהוא גנב את הארנק. הוא מספר איך הוא גנב אותו ואיך הוא שם, נותן להם ראיות ברורות שהוא גנב את הארנק ולא הבוס שלו היהודי. הוא מודה. תופסים את היהודים, משחררים אותו, תולים את המשרת הגוי מיד, והכל בעל מקומו בשלום. עלה הכתב סופר שם לדבר ואמר להם, תאו לכם, לא התפללת, לא עשית כלום. לכן הפסוק אומר, ציון במשפט תיפדה ושובע בצדקה. ורבותיי, כבר 2000 שנה אנחנו מחכים לאותו יהודי שיגיע, לאותו זמן שיגיעו אנשים והתפללו תפילה אמיתית מעומק הלב, שתגיע עד לשמיים, תזעזע את מה שצריך, ובורא עולם יוריד לנו את הבית השלישי מאש במהרה, עין בעין נראה בשוב השם שיבת ציון במהרה בימינו, אמן ואמן.
תודה רבה רב יקיר, בואו תרצים להפסקה קצרה, מיד כשנשוב נהיה כאן עם הרב אברהם סגל. אתם לא זזים לשום מקום.
בקצב היום, בקצב לדעת כמה טוב להרגיש ולחוות מהיום את המחר, להיות נגיש. כן אני יודע כשזה בא מבפנים נשמעים לכל אחד, פשוט חודרים.
להתחיל לחיות
מסכות ולחשוב אמיתי כמה זה קשה, כמה זה קשה בעולם שמחסה להיות מציאותי. מתהלך בנחת גם כשהקצב מהיר, לא נכנע לייאוש ולשגרה, נשאר צעיר. כן אני יודע, כשזה בא מבפנים, לבסוף מהלב יצא עוד שיר פשוט מדהים. להסיר את המסכות ולחשוב אמיתי כמה זה קשה, כמה זה קשה בעולם שמחסה להיות מציאותי. לא 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 ולחשוב אמיתי כמה זה קשה בעולם שמחסה להיות מציאותי. להתחיל לחיות, להסיר את המסכות ולחשוב, ולחשוב אמיתי כמה זה קשה בעולם שמחסה להיות מציאותי. אוי מקימי מיופורטו מהשפוינס יורים מביוין, אוי לאוישי שובס המשפילי לירויס בשומיים ובאורץ. אוי מקימי מיופורדו מהשפויס יורים מביוי, אוי לי הוישי בקצב היום, בקצב היום.
בקצב היום המהדורה התורנית לימי בין המצרים חזרנו, ועכשיו זה הזמן לשמוע את הדברים המרתקים של היועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל. שלום הרב.
שלום לכל המאזינים היקרים. אתמול שמענו סיפור מדהים, שמעתם ממני סיפור מדהים בסייעתא דשמיא על יהודי שזה שם אמיתי, רב מאיר שפירא, שגר בפלורידה. הוא סיפר שהוא תלמיד של חכמי לובלין, ובזכות שהוא שמע בכל משגיח ועשה מסירות נפש ומעשה חסד, שהוא הציל עוד 6 בחורים, זכה לאיכות ימים ודורי דורות של תלמידי חכמים. ואם אנחנו מזכירים איך מעשה חסד אחד בונה ומציל אנשים, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור מדהים שסופר אצל מיהודי בשם רב מוישה ויינברגר, שהוא עצמו קרא סיפור די דומה לסיפור הזה. מראה לנו גדולי ישראל לימדו אותנו איך לקבל את השני בסבר פנים יפות, וכמה זה נותן כוח לאנשים לחיות ולבנות דורי דורות. רב מוישה ויינברגר היה יליד לומז'ה, זה עיר בפולין, וכשהוא הגיע לגיר בר מצווה כבר לא היה לו, ההורים שלו חיפשו ישיבה, אבל הוא מאוד מוצא ללמוד בישיבה המפורסמת של הרב הגויין רב שימי שקופ, זכר צדיק וקדוש לברכה. ישיב שער יוישה בגרודנה, שידוע על שמו. היה כל מיני שיטות, אתמול הזכרנו חכמי לובלין שיהיו צריכים להיבחן 250 או 300 דף, אבל אצל רב שימי שקופ הגישה היה להיבחן דף אחד. היום משיב אותך ללמוד דף אחד, אם ידעת ללמוד דף אחד הלוך ושוב וישר והפוך, אז אתה יכול ללמוד כל דף. הבחור הכין לעצמו דף גמרא ואומר לאבא, אני מוכן, אני רוצה להתקבל. כסף לא היה להם בזמנים אלה, בחור פשוט לקח לחם וקצת מים וצעד רגלית אולי 10 ימים או 7 ימים מהבית שלו בלומז'ה עד שהגיע לעיר של רב שימי שקופ גרודנה. כמובן מותש, הוא דופק בדלת ורב שימי שקופ מקבל אותו. הוא שואל אותו, מה אתם רוצים? הוא אומר, אני רוצה להתקבל לישיבה, הבנתי שיש פה מבחן, מתי הרב יכול לבחון אותי? רב שימי שקופ מסתכל עליו, הוא רואה בחור מגיע מהדרך מותש, עייף, רעב. הוא אומר לו, בוא תיכנס לסלון, לחדר, נראה לי שזה בבית שלו. הוא אומר לו, בוא שב, איזה גמרא אתה רוצה להיבחן? הוא אומר לו את הגמרא, רב שימי שקופ מביא את הגמרא. הוא אומר, אני רואה שאתה מהדרך, אני לא רוצה להטריח, אני אשאל אותך רק 2 שאלות. טוב, הבחור מתכונן, הוא מבין שהשתי שאלות יקבעו אם יתקבל או שהוא חוזר בחזרה כמלומד שבא. ואז רב שימי שקופ אומר לו, השאלה הראשונה, הוא פותח את הגמרא, מסתכל עליו, אומר לו, השאלה הראשונה, תגיד, מתי אכלת פעם אחרונה סעודה מבושלת, סעודה טובה, סעודה מזינה? אומר הבחור, כבוד הרב, אני כבר 2 שבועות בדרכים, אני אוכל לחם קשה קצת וקצת מים, ואם עברתי איזה בית כנסת שיהיה קצת שעריות של בצל או הרינג או דג מלוח או משהו כזה, לא היה לי שום מבושל כבר 2 שבועות. אומר רב שימי שקופ, בחור, הרי כתוב בן קמח אין תורה, איך אני יכול לבחון בחור במצב הזה? בוא איתי. הוא לוקח אותו למטבח, הוא אומר, אני מצטער, רבנית יצא לשוק, מיטב כישועה בבישולים הם לא גדולים, אבל בכל זאת בחור רעב, צריך לעשות דרך ארץ קודמה לתורה. דבר אחד אני יודע לבשל, דייסה. אתה רוצה דייסה? בחור אומר, כן. הוא היה מאוד רעב. רב שימי שקופ, גאון הדור, מבשל לבחור בן 13 דייסה, והוא מכין לו בכבודו ועצמו. תן לבחור לאכול, והבחור אוכל, גומר את המנש. שואל אותו רב שימי שקופ, אתה רוצה עוד מנה? הבחור התבייש, רב שימי שקופ עם האינטואיציה שלו קלט, ואומר לו, בוא אני אעשה לך עוד מנה. וככה זה עובר למנה השלישית ומנה רביעית, עד שרב שימי שקופ רואה שחוזר לעצב על החיים, שהוא חוזר לעצמו, ואז הוא אומר לו, אוקיי, עכשיו אתה שבע, יש קמח, בוא עכשיו ייכנס לעבור למבחן. מתיישבים בגמרא עוד פעם, ואז הוא אומר, טוב, אני אבטח לך שיש שתי שאלות, אז שאלה שנייה, בחור בטוח שזו שאלה שמקיף את כל הסוגיה, ויקבע אם ייכנס לישיבה. אומר לרב שמשקופ, בשאלה שנייה, זה מתי פעם אחרונה ישנת במיטה נורמלית? ושוב הבחור אומר, כבוד הרב, היו כמה לילות שבכלל לא ישנתי, רציתי להגיע כמה שיותר מהר, ואם גם ישנתי, ישנתי איזה ספסלים בבתי כנסת או בגינות. איפה ישנתי במיטה, רב? רק לפני שבועיים שעזבתי את הבית. אומר רב שמשקופ, אני רואה שלא רק אתה רעב, שבוח שנתתי לך לאכול, אתה גם עייף ומותש, חיוור. אני לא יכול לבחון בחור שחצר לו צרכים פיזיים. צריך קודם כל לדאוג לו, איך אומר בן איש חי ויבוא יעקב שלם, קודם כל גופו, אחרי זה ממונו, אחרי זה תורתו. בסדר. גם אצל בן תורה כמו יעקב אבינו. הוא מכניס אותו, אומר לו בוא איתי. לוקח אותו לחדר, מראה לו מיטה, אומר לי אני רוצה שקודם כל תנוח. והבחור הזה קיבל את המיטה, ובאמת היה קרוב ללילה, אז הוא נכנס ונרדם. ובסוף התברר שזה המיטה שרב שמשקופ, אותו לילה הוא לא ישן, הוא נתן את המיטה שלו לבחור, לתלמיד שהוא עדיין אפילו לא תלמיד שלו, וילד יהודי שעייף. הוא למד, אולי קצת נמנם על הספה, אבל שהיה צריך, אבל הוא לא ישן, נתן את המיטה שלו לתלמיד שלו. בבוקר הוא בא להעיר אותו, הבחור של, אוי, רב, מה מהמבחן? מתי יהיה המבחן? לא היה מבחן. אומר לו רב שמשקופ, המבחן כבר היה. הוא אומר לי, איזה מי היה? הוא אומר לי, כן, שאלתי אותך שתי שאלות, ובוך השם, ענית, קיבלת לאכול, קיבלת לישון, ובקשר לציון שלך, אתה עברת ב-100%. בחור, שיש כזה מסירות נפש לתורה, שמוכן ללכת שבועיים במסירות נפש, ולחזור לדף גמרא כל הזמן, ולא לדאוג, לא מעניין אותו לא אוכל, ולא שינה. כזה, כאילו בחור אם אני צריך בישיבה שלי. ועברת בהצלחה. יגעת, מצאת, תמין. והנה, הוא מצא את עצמו בישיבה. והוא מספר רב שמואל ויינברגר, שהוא גר בחוץ לארץ היום, שהוא זכה למות כמה זמנים בתוך בישיבה של רב שמשקופ. והנה, רחמנא לצלן, כמו שגם סיפרנו אתמול, הגיע שואה, והרס את הכל, ימים קשים, שנות זעם, הוא מתגלגל במחנות ריכוז. ואותו מוישה ויינברג אומר שעבר כאלה עינויים שהוא לא יכול לעמוד בזה. עד שיום אחד, שהוא כבר ביקש מרבוני שלום, טוב מויסי מיכאי רחמו לסלן, לא יכול יותר, כך את הנשמה, אני לא יכול יותר. פתאום הוא כמעט התעלף, הוא רואה דמות דיוקנו של מורו ורבו רב שמשקופ. והוא פתאום נזכר ביום שרב שמשקופ קיבל אותו בתוך חמימות. ואז פתאום הוא רואה דמות דיוקנו, כאילו הרגיש שהוא אומר לו, מוישלה, תתחזק, זה מלחמת קיום, אנחנו חייבים להישאר חזקים, תמשיך את המסורת, אנחנו ננצח, נצח ישראל לא ישקר. פתאום הוא קיבל כאלה כוחות מדמות יוקנו של רבו, ואותו חמימות שקיבל אותו יום. הוא אומר, התחזקתי, ואמרתי, אני לא אתן לעצמי להיכנע. וכך הוא מספר כמה פעמים בשואה, היה לו כאלה מצבים שרוצה למות, ופתאום הוא רואה דמות יוקנו של מורו ורבו, והחמימות של אותו יום, נתן לו את הכוח להתעודד ולהתמודד, ולשרוד את השואה. הוא הגיע לארצות הברית, והקים בית יהודי, בית של תורה, בנים ובני בנים עוסקים בתורה המצוות, הכל בזכות אותו חמימות, אותו שלום. איך קיבלו אותו הרב הגאון רב שמשקופ, אפילו עדיין לא התלמיד שלו, דאג לו לצרכים הפיזיים, נתן לו הרגשה טובה. זה נותן לו את הכוח לשרוד ולהקים דורות ישרים מבורכים. הורים יקרים, זה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת במסכת חולין, אמר רבי חנינה, שמן וחמין שסחטני אמי בילדותי עמדה לי בזקנותי. פירוש הפשוט, שמן ששמים על התינוק, חמין זה מים חמים שמעברים את גופו של תינוק, שמטפלים בצורה נכונה, אז הגוף בריא, בעזרת השם, אז ימי זקנה הוא גם בריא. אדם אוכל טוב, יושן טוב ומטופל כמו שצריך, אבל מזניחים או לא אוכלים טוב ולא ישנים טוב, אז זה מזיק לך איזה לגוף בגיל המבוגר. ספרים הקדושים אומרים, שמן זה מאור פנים, שמן זה חוכמה, זה שמן זה למור, חמין זה חמימות, ששחתני אימי, אימי זה האימא, זה ההורים, זה גם יכולת המחנכים שקום למד את בן חברתו כי לילדו, עמדה לי בזקנותי, זה מה שנתן לי כוח להתמודד בכל הקשיים, כל הניסיונות. גם היום, כדי שנוער היום יכול להתמודד, צריכים את המילים טובות, את החמימות של ההורים, החמימות של המחנכים, השלום, שכל ילד יחיה בשלום מעצמו, חוסר רגשי, מילים טובות, ובזכות זה יכולו להתמודד עם כל פגעי הטכנולוגיה. הם יהיו דמות יוקנום של ההורים והמורים, הם לא ירצו לאכזב אותם, וביחד עם אותו נוער, בעזרת השם, אנחנו לא נתבייש מהם, אנחנו נרווה מהם נחת, הם לא יחזבו אותנו, הם יחזירו לנו נחת, וביחד איתם נקבל ונצעד לקראת משיח צדקנו, ויהיה בעזרת השם יקוים הפסוק, וראי בנים לבניך, שלום על ישראל. תודה רבה לכם.
תודה רבה הרב סגל על הדברים באמת המרתקים הללו. אם גם אתם רוצים להתייעץ עם הרב סגל בכל מה שקשור לעניין חינוך הילדים, אני אתן לכם את מספר הטלפון של המשרד של הרב, 03-644-1180. יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור לחלקה האחרון של התוכנית יחד עם הרב עמיהוד סלמון.
בקצב היום, בקצב היום, מבנסייה שרישת רויחי, אהבה סקלו מסוי סטוידי, מבנסייה שרישת רויחי, אהבה סקלו מסוי סטוידי, מבנסייה שרישת חויכי אהבה סקלו מסוי סטוידי יברך עסק עושה, עסק עושה, יש הקלות, יברך עסק עושה, עסק עושה, יש הקלות,
מסוי סטוידי,
תודה שחזרתם אלינו אל בקצב היום, המהדורה התורנית לימי בין המצרים, חלקה האחרון של התוכנית. שלום הרב עמיהוד סלומון.
שלום אשר ושלום למאזינים. בפינה שלנו בימים האלה אנחנו סוקרים את פרשיות ספר במדבר, אבל גם מקדישים מסר לתקופת בין המצרים והחורבן. אז למעשה אולי הטראומה הכי גדולה בתולדות העם היהודי, או לפחות במסע במדבר, זוהי הטראומה שבעקבות חטא המרגלים. חטא המרגלים הופיע בפרשת שלח, ויש לזה גם קשר ישיר לחורבן, חורבן בתי המקדש. אומרת הגמרא שבאותו לילה שבו חזרו המרגלים וגמרו לעם בכי ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא, אומרים חז"ל, אותו לילה ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה לדורות. זאת אומרת, התאריך הזה הפך להיות תאריך טרגי לאורך הדורות, וקרו בו אירועים כואבים נוספים לעם היהודי, ובראשם חורבן שני בתי מקדש, בדיוק באותו תאריך, 9 באב. אז כבר אמרנו שזה אולי החטא הטראומטי ביותר של עם ישראל, הם חטאו גם בעגל, גם מתוננים, מתאבים, עדת קורח, החטאים בערבות מואב, אבל החטא שהותיר את העונש החמור מכל היה החטא המרגלים. עד אותו אירוע, למרות החטאים שהם עשו לפניו, הם היו אמורים להיכנס לארץ ישראל. אבל בעקבות החטא הזה הם נהנשו ונגזר עליהם שאותם אנשים מגיל 20 שנה ומעלה לא יזכו להיכנס לארץ. הם ינדדו 40 שנה במדבר, ורק אחר כך, לא הם, הבנים שלהם, הדור הבא יזכה לרשת את ארץ ישראל. אם נסכם את זה, אז למעשה העונש בעיקרו הוא האיסור להיכנס לארץ. דווקא החלק של הנדודים 40 שנה במדבר, זה פרס הניחומים. במקום שניכנס עכשיו לארץ ואז תיאלצו למות עכשיו, אומר להם האלוקים, אני לא גוזר עליכם עכשיו מוות, אלא שתעבירו את השנים הבאות עליכם במדבר, אולי בסביבה טובה, עד שתמותו. ואז, אחרי 40 שנה, הבנים שלכם, הדור הבא ייכנס לארץ. אולי השאלה הראשונה בחטא המרגלים זה, מי נתן את ההוראה? אני לא יודע אם כולכם זוכרים, אולי קראתם על זה, אבל בתחילת ימיה של מדינת ישראל, הישראלים אפילו חברי חוליה במצרים, שביצעו מעשה טרור במצרים, כנגד אתרים ונכסים הערבים, שפעלו אז במצרים. המטרה הייתה לערער את היחסים בין מצרים לבין מדינות מערביות, לגרום לתקוע טריז ביניהם. המשימה נכשלה, חברי החוליה נתפסו, וישראל נבוכה. הפרשה הזו תירה צלקת עמוקה, גם שנים רבות אחריה, והיה ויכוח גדול בארץ ישראל, במדינת ישראל, מי נתן את ההוראה על המשימה הזו שקשלה. להבדיל את כל ההבדלות המתבקשות, גם פרשת המרגלים במדבר מציירת כפרשת עסק הביש של היהודים במדבר. וגם פה מיד מתעוררת השאלה, מי נתן את ההוראה? מי יזם את שליחת המרגלים לארץ ישראל? מסתבר שבכתובים יש סתירה. בספר במדבר, פרשת שלח, זה נראה כאילו היוזמה הייתה משמיים. כך פותחת הפרשה, וידבר השם למשה למור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה מדבר פרן, על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל למה. זה בפרשת שלח של הספר במדבר. בפרשת דברים, משה מתאר את האירוע הזה באופן שונה. הוא מספר, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, וכו' וכו'. כלומר, היוזמה באה מן העם. ומשה מעיד על עצמו שהוא הסכים, והיטב בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. אז למעשה, זו שאלה שנדרשו אליה חז"ל, וגם רש"י. רש"י בפרשת שלח עושה סדר, ואומר, למעשה היוזמה הייתה של העם, הם נתנו את ההוראה לצורך העניין. הם פנו אל משה והם ביקשו לשלוח מרגלים. אז מה שכתוב שלח לך, אומר רש"י, שלח לך, אומר אלוקים למשה רבנו, שלח לך לדעתך. אני איני מצווה לך. אם תרצה, שלח. זו הייתה יוזמה ישראלית. הם ביקשו ממשה, משה נמלח בשכינה, ואלוקים מגיב ואומר, אני אמרתי להם שהיא טובה, אבל אם הם מתעקשים לבדוק את זה, אז חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים, למען לא יירשוע. לפי זה רעיון המרגלים נולד בחטא, ביוזמתם של העם. בדברים האלה למעשה יש גם תשובה לשאלה מפורסמת אחרת. האם בגלל 10 מרגלים חוטים, 10 אנשים, אני אומר 10 ללא יהושע וכלב הצדיקים, האם בגלל 10 האלה יאנשו כל העם בעונש חמור כל כך? יתרה מכך, המרגלים למעשה בהתחלה היו צדיקים, הם נבחרו על ידי משה, אלוקים אישר אותם, ממש רשימה שמית, כתוב בחז"ל, שהשם אישר כל אחד באופן אישי, ואמר למשה ראויים הם, ושנאמר וישלח אותם משה מדבר פרן על פי השם, אלא מה אומרים חז"ל? לסוף 40 יום נהפכו ועשו כל הצרה וגרמו לאותו דור שילקה באותה המכה. אז זאת אומרת שהם היו צדיקים והם התהפכו. אז עכשיו תחשבו רגע על היהודי במדבר. היהודי הזה יודע שהמרגלים קיבלו אישור מהקדוש ברוך הוא. הם האנשים המוסמכים להביא את האינפורמציה על הארץ. למעשה קיבלו סוג של תעודת יושר ממשה ואלוקים, לא פחות. ואותם אנשים שקיבלו תעודת יושר, חוזרים אל מחנה ישראל במדבר, ואומרים שהארץ היא ארץ מסוכנת. יש שם ענקים, נפילים, ארץ אוכלת יושביה, בלתי ניתנת לכיבוש. אז נכון שמשה ואהרון אומרים שזאת ארץ טובה, אבל משה ואהרון לא היו שם. ויהושע וכלב, אמנם הם היו שם, אבל, וגם הם אומרים שזאת ארץ טובה, ואפשר לכבוש אותה, אבל יהושע וכלב זה שניים מול עשרה. אז במידה מסוימת, העם היה שבוי בידי המידע שהמרגלים הביאו. למה העם, כל בני ישראל נאנשים על כך, בואו יש כל כך אמור. לפי מה שאמרנו, יש תשובה. החטא של העם נולד עוד לפני שהמרגלים יצאו לדרך. עצם הרעיון לשלוח מרגלים נולד בחטא. וזה נולד ביוזמת העם. אז למעשה העם הביא על עצמו את הפתח לטעות. ומכאן ואילך הקדוש ברוך הוא לא מנע אותם, לא עצר אותם. יש פה מקום בשאל שאלה אחרת. אם האלוקים מבין ששליחת המרגלים היא דבר שלילי, ולכן הוא רומז למשה לשלוח אותם, שלח לך לדעתך, שהאלוקים לא מרוצה מהרעיון, אז מדוע הוא לא עצר את זה כבר אז? אם האלוקים יודע שזה פתח לפורנות, זה יוביל אותם לטעות כל כך קשה, למה האלוקים לא אומר למשה, אל תשלח? למעשה יש פה אמירה יסודית ועמוקה מאוד במחשבת ישראל, בפילוסופיה יהודית. חז"ל אומרים, בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכין אותו. היהדות מציבה את עיקרון הבחירה החופשית. וחופש הבחירה כולל גם את החופש לעשות טעויות. זו המהות. גם אם ההשגחה העליונה מזהה אצל האדם נטייה לחטא, לטעות טרגית, לא מונים זאת ממנו. לא שהאלוקים לא יכול למנוע את האדם. ברור שהוא יכול. אלא כביכול האלוקים מונע את עצמו להתערב בבחירתו של האדם. הוא ידע שהבקשה הזאת הוביל אותם לטעות בדברי המרגלים ולחטא, ובכל זאת הוא לא מנע מהם את הטעות הזו. אפשר לומר שיש פה שוב אמירה מאוד עמוקה, גם כשהאלוקים יוצר את האדם, בעצם לראשונה הוא בורא יצור שיש לו בחירה חופשית בין טוב לרע. בעלי החיים אין להם את הבחירה הזאת. הפיל לא קם בבוקר וחושב האם אני אהיה פיל טוב יותר היום, כנ"ל הג'ירפה, כנ"ל כל בעלי החיים. האדם כן. האדם, אלוקים, כביכול, נתן לו את היכולת לבחור בין טוב לרע, למרות שאלוקים יכול לבחור בשבילו, אבל אלוקים נתן לאדם את היכולת הזו. ויש פה ניסיון, האם האדם יבחר בטוב או רע? אפשר לומר שבמובן מסוים, הניסיון בתחילת דרכו קשל, כבר בפרשת בראשית, בראשית ימיה של האנושות, כתוב שאלוקים מתעצב ליבו כביכול בריאת האדם, כי האדם בוחר בדרך רעה. אז האם אלוקים לא יכול לעצור את דרכו הרעה של האדם? כמובן שהוא יכול, אבל האלוקים בוחר שלא להתערב ולתת לאדם כפרי מעל עליו. בעקבות הבחירה הרעה של האדם יבוא המבול, יישאר נוח במשפחתו, האנושות תצמח מחדש, ועדיין העיקרון הזה של הבחירה החופשית טבוע באנושות, ואנחנו רואים את זה גם בחטא המרגלים. אלוקים ידע שהם עומדים לעשות טעות בשליחת המרגלים, אבל הוא לא מנע מהם את הטעות הזו. יש פה מסר עמוק, לפעמים אנחנו רוצים דברים, מבקשים דברים, אנחנו לא יודעים מה טוב בשבילנו, דברים שנראים לנו טובים, יכולים להוביל אותנו לטעויות נוראיות, ולכן אנחנו מבקשים אלוקים מלא משאלות ליבנו לטובה. רק אתה יודע מה באמת טוב לנו, גם אם אנחנו מבקשים משהו שהוא, אולי אנחנו חושבים שהוא טוב, הוא לא טוב, אנחנו מבקשים ממך, תכוון אותנו למשאלות טובות. בהצלחה.
הרב עמיהוד סלמון, תודה רבה לך ותודה לכלל הרבנים שדיברו כאן היום בתוכנית, התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה. נודה לצוות, ישי פופובסקי, דוד לוין, קטי קלר, דרור גלויברמן, דרון לסרי וארי גוטלף. ישראל שלמה ערך והפיק את התוכנית, אברהם ישראל קובע לביצוע הטכני, אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם כבר מעכשיו סוף שבוע מבורך, שבת שלום. אם ירצה השם, אנחנו נפגשים כאן ביום ראשון, לא עוד בקצב, היום מתחזקים כאן בימי בין המצרים.
בקצב היום, בקצב היום.
הידך כי אני סונני ותהיד לי לישוע הידך כי אני סונני ותהיד לי לישוע הידך כי אני זוני ותהי לי לישוע 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 הידך כי אני זוני ותהי לי תהי לי לישוע תהי לי לישוע
לישוע אוי דחו כי אני סוני
ותהי לי לישוע 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 אוי דחו כי אני סוני ותהי לי לישוע